באמת, אם הוא יאכל בשבת, לא יכולים לדחותו. ולפעמים הוא חל ביום שישי ומתענים בו. והרב רבי דוד אבודרעם כתב בהלכות תענית שעשרה בטבת הוא משונה משאר תעניות, שאם היה חל בשבת, לא היו יכולים לדחותו ליום אחר, מפני שנאמר, יש להם דפים? שם יש דפים? יש להם דפים? מפני שנאמר בו, בעצם היום הזה, כמו ביום הכיפורים, ולא ידעתי, אומר הבית יוסף, מניין לו זה, וכתב עוד, דעשרה בטבת חל לפעמים בשישי ומתענים בו ביום. ושאר צומות לעולם אין חלים ביום שישי. אז באמת יוסף מעלה כאן איזה תמיעה, וגם הוא לא הביא את זה להלכה בשולחן ערוך, ובכל מקרה זה גם לא יכול לצאת בימינו שאנחנו מקדשים על פי הלוח, אז לעולם לא יצא עשרה בטבת ביום שישי, ביום שבת, סליחה, אבל בשישי הוא יוצא. וכבר כאן אבודרעם רומז כאן על איזושהי הקבלה בין עשרה בטבת לבין יום הכיפורים, וננסה קצת לראות מה מסתתר ביום הזה. מה מסתתר ביום עשרה בטבת, שגם ברמה האישית הפרטית, וגם ברמה, שלחתי לך את זה במייל, את הדף, וגם ברמה, ואחרי זה כמובן גם ברמה הציבורית, ברמה של החורבן, מדוע יש ביום הזה כל כך, כזה תוקף. אז כשכתוב על משהו שהוא, אני רוצה לפני כן להתחיל לבאר כאן את הביטוי שמופיע כאן בפסוק, את עצם היום הזה. עצם היום הזה, בעצם היום הזה. אתם יודעים, יש דבר שהוא, דברים שהם, הם לא הדבר בעצמם, הם רק סימן למשהו. בסדר? סימן למשהו. זה לא הם בעצמם, זה לא, זה כמו בן אדם שיש לו, על כל 1,000 שקל שיש לו בארנק, הוא שם X בפנקס. אז ה-X, זה לא הכסף באמת, נכון? זה רק הסימן שיש כסף בארנק. צ'ק. אני כותב צ'ק, הצ'ק עצמו הוא לא כסף, הצ'ק עצמו שווה כמה שהנייר שווה. הצ'ק הוא בעצם הוראת חיוב לחשבון, זה לא הדבר בעצמו. אבל יש דברים שזה עצם היום הזה, זה עצם הדבר. אם אני מביא, בא עם סטפה, שדיד, ככה, השטרות, זה, אין פה מה לדבר. האמת שגם זה לא זה. גם השטרות הם בעצם מייצגים של כלכלה, או שטוב, לא נכנס לשיעור בכלכלה. אבל נגיד אם הייתי מגיע עם מטילי זהב, בסדר? ככה, כל דבר, זה הדבר בעצמו. בהרבה מאוד דברים אנחנו היום מתעסקים בסמלים, ולא בדברים בעצמם. אנחנו לא באמת אוחזים בדבר בעצמו, יש לנו סמל, סימן, שהדבר קיים. אבל הדבר בעצמו אנחנו... גם החורבן, גם הצומות על החורבן, חלק מהצומות זה איתותים כאלו. הם מבטאים את החורבן, אבל ביום עצמו לא בדיוק ברור מה קרה, אם קרה. ביוזיים בתמוז הרי... זה לא קרה בדיוק בזה בתמוז, זה קרה בטט בתמוז, גם בתשעה באב, זה התחיל בתשעה באב, אחד בית ראשון היה בתשעה באב, בית שני בתשעה באב, בעצם עשירי באב. יש כאן בעצם איזה הוראה, איזה מין איתות, איתות כזה. דרך אגב, גם עשרה בטבת יש בו למד כזה, מה שתקנה הרבנות הראשית, שיום הקדיש הכללי על אותם אלו שמקום כבורתם לא נודע. זה לא שבאמת נפטרו ביום הזה, אבל אנחנו מציינים את ה... ביום עשרה בטבת יש איזה משהו שהוא עצמי. עצמי. עצמיות. יש ביום הזה תוקף עצמי למשהו. אז קודם כל בואו ננסה למקם את היום הזה מבחינת הגרף השנתי. אמרנו, היום הזה מוקבל ליום הכיפורים. באמת, שני הימים האלו, שני הצומות האלו, יש ביניהם הרבה מן המשותף. שניהם דוחים את השבת. נכון? גם עשרה בטבת. לפי אבודרעם, אם היה יוצא בשבת, היה דוחה את השבת. וגם יום כיפור, ודאי דוחה את השבת. שניהם בתאריך שלהם הם ביום העשירי, זה בעשירי התשרי וזה בעשירי בטבת, רק שלחודש טבת יש אפילו מעלה יתרה, בגלל שחודש טבת הוא היום העשירי בחודש העשירי. וכשהשנה היא מלאה, כלומר כשחשבון וכסלו מלאים, זה גם היום המאה מתחילת השנה. בסדר? מה? אם כל חודש, אם יש לנו חשבן וכסלב מלאים, אז יש לנו 92 יום מתחילת שנה עד ראש חודש טבת, ועוד, סליחה, 90 יום עד ראש חודש טבת, ועוד 10 ימים, 100, זה גם היום ה-100. אז באמת, בספרים מופיע שיום 10 בטבת זה מה שנקרא היום שבו נוחתים על הקרקע אחרי כל ההערות. אחרי כל ההערות שקיבלנו ורכשנו, אחרי כל הכתרים שהיו לנו על הראש מאלול וראש השנה וכל הימים נוראים, שבעצם היינו מה שאנחנו קוראים באורות, כן, היינו ככה, לאט לאט מתחילים לנחות, ובעשרה בטבת, בום, מגיעים לקרקע, נוחתים. נחיתה כואבת קצת אולי. אבל מצד שני, זה, רגע שאתה נוחת כאן בעשרה, נוחת בקרקע, זה עכשיו הזמן שבאמת אפשר להתחיל, לתקן, באמת. כי עכשיו זה באמת המציאות עצמה, זה לא כל ההתלהבות, כל האורות, כל הברקים עכשיו, זהו, מי כאן מתחילה גם אם אני זוכר נכון, בטח השנה, בוודאי ובוודאי השנה, תקופת השגרה ארוכה ביותר. טבת, שבט, אדר, עוד חצי אדר, שלושה וחצי חודשים בלי כלום באמצע. ט"ו בשבט זה לא בדיוק חג, זה תאריך הלכתי. זה הרצף הכי גדול בלי חגים, כמעט. אז מתחילים, זה מה שמדברים על העבודה ועל זה, ולקחת מימים נוראים לשגרה, והספקנו להיות שגרה, כי איך שנגמרו ימים נוראים כבר הגיע חנוכה. עכשיו זה הזמן. אז נמצא שזה, קודם כל, דבר ראשון בעשרה בטבת, הנקודה הזאת, ההתעצמות הזאת, ונקודה נוספת בעשרה בטבת, שזה החודש הזה בעצם, החודש טבת בכלל, אם אנחנו מחלקים את השנה לקבוצות של ארבע, סליחה, כן, כלומר, כל שלושה חודשים בעצם מהווים קבוצה, ארבע עונות. ארבע עונות השנה, ארבע תקופות השנה, והשנה שלנו מתחילה מחודש ניסן, אז אנחנו בעצם עכשיו מתחילים את התקופה האחרונה של השנה. את הרגליים של השנה. טבת, שבט, אדר, השנה יש לנו אדר נוסף, אבל טבת, שבט, אדר, הם בעצם מתחילים את הסוף. ולהתחלה של הסוף יש תוקף מיוחד. זה כבר חודש טבת, הזכרנו את זה בשיעור נפש הפרשה, גם כנגד השבטים וכנגד שבט דן, וכנגד החושים וכנגד חוש הכעס. כלומר, מתחילים כאן איזו תקופה של של סיום, של ירידה מסוימת. ולכן באמת מופיע שהעשירי בטבת הוא באמת מקביל ליום לעשירי בתשרי. בעשירי בתשרי היינו בשיא המדרגה, ממש היינו דומים למלאכים, לא אוכלים, לא שותים, צמים, לבושים לבן, מתפללים כל היום, ובעשירי בטבת זאת הנקודה הנמוכה ביותר בשנה. השפלה ביותר בשנה, שבה אנחנו בעצם מסולקים מכל האורות וכל הדברים שרכשנו לנו ביום הכיפורים. אנחנו עבר הרבה מאוד זמן משם, יעבור עוד הרבה מאוד זמן עד שנגיע בכלל לאיזה חג, ומצד אחד זה קצת גם חושך וקר וחורף וזה, מצד אחד, מצד שני, יש בזה גם מתנה גדולה, בגלל שסוף סוף עכשיו אנחנו על הרצפה, על הקרקע, ואפשר להתחיל באמת לעבוד ולחרוש. זה לא רק לדבר על, זה לעשות את. זהו, עכשיו זה כאן. זה כמו אדם שלומד בפקולטה לחקלאות, לומד על הרי, על הצמח, על הזרע, על הפוטוסינתזה, את כל הזה, עד שהוא כולו באורות, ומוציא ציונים גבוהים, ומתלהב במעבדה וזה, ובשלם שמגיע זה, ומורידים אותו לשטח, ומורידים את טוריה, הנה השדה, תתחיל לעבוד. עכשיו זה אמיתי. אז זה מבחינת המיקום של היום הזה בגרף השנתי. אז אנחנו כבר רואים שיש כאן חודש טבת, ועשירי בטבת, יש פה איזו התעצמות עם נקודת ירידה. אבל, ולכן באמת הוא מוקבל ליום הכיפורים. ברוך אתה, אדוני, מקום שכוים לו. אבל, יש כאן גם בעשרה בטבת, כנראה, הסיבה שהוא ככה קיבל את התוקף זה בגלל הגמרא שכרגע נלמד ביחד במסכת ראש השנה. אמר רבי שמעון, רבי שמעון זה רבי שמעון בר יוחאי. ארבעה דברים היה רבי עקיבא דורש, ואין אני דורש כמותו. אני חולק עליו. צום הרביעי, רבי עקיבא אומר, זה ט' בתמוז, שבו הובקעה העיר, שנאמר בחודש הרביעי בתשעה לחודש, ויחזק הרעב בעיר, ולא היה לחם לעם הארץ, ותיבקע העיר. והמה עיקרי לרביעי, למה קוראים לצום הזה צום הרביעי? זה שהוא רביעי לחודשים, י"ז בתמוז, תמוז זה חודש הרביעי, נכון? ניסן, אייר, סיוון, תמוז. צום החמישי זה תשעה באב, שבו נשרף בית אלוהינו. והמה עיקרי לחמישי, חמישי לחודשים. צום השביעי זה ג' בתשרי, שבו נהרג גדליה בן אחיקם. גדליה בן אחיקם נהרג באלף בתשרי, אבל הצום בג' כי אי אפשר לצום בראש שנה. ומי הרגו ישמעאל בן נתניה? הרגו ללמדך ששקולה מיתת צדיקים כשריפת בית אלוהינו. ומה עיקר היא לשביעי? שביעי לחודשים. צום העשירי זה עשרה בטבת, שבו שמח מלך בבל על ירושלים, שנאמר, ויהי דבר השם אליי בשנה התשיעית בחודש העשירי בעשור לחודש, הפסוקים שקראנו מקודם, לאמור בן אדם, כתוב לך את שם היום, את עצם היום הזה, שמח מלך בבל אל ירושלים. ומה עיקר היא לעשירי? עשירי לחודשים. כן? ככה אומר רבי עקיבא. בעצם יש לנו כאן לפי רבי עקיבא, סדר כרונולוגי של צומות לפי השנה. מתחילים מהחודש החודש הרביעי, תמוז, אב, תשרי, טבת. סדר כרונולוגי של החודשים בשנה. ומה עיקר היא לעשירי? עשירי לחודשים. אומרת הגמרא, והלא היה ראוי זה לכתוב ראשון, ולמה נכתב כאן? הרי מבחינת סדר החורבן, מה קרה ראשון? מבחינת סדר החורבן, איזה אירוע קרה ראשון של איזה צום? עשרה בטבת. עשרה בטבת זה תחילת המצור. אחרי זה יש לנו את יז' בתמוז, אחרי זה יש לנו את, שזה נפרצה החומה, אחרי זה בית המקדש, ובסוף צום גדליה. אז אם ככה צריך אולי להתחיל מצום עשרה בטבת. למה עשרה בטבת בפסוק? הרי דורשים כאן פסוק. צום הרביעי, נכון? בצום החמישי, בצום השביעי, בצום העשירי, יהיו לבית ישראל. נכון? אז למה הצום הזה הוא בפסוק נאמר אחרון? אומרת הגמרא, ולא היה ראוי זה לכתוב ראשון ולא נכתב כאן, כדי להסדיר חודשים כתקנן. כלומר, הנביא, אין איזה פסוק בזכריה, נכון? הנביא רוצה שכאילו יהיה לנו קל לזכור את הצומות, אז הוא מסדר את זה לפי החודשים. אבל יוצא שלפי רבי עקיבא, צום העשירי, הוא בעצם מדבר על מה? על תחילת הצום. למה קוראים לזה צום העשירי? כי זה בחודש העשירי. ואני, אומר מי? אומר רבי שמעון, איני אומר כן. אלא צום העשירי זה חמישה בטבת. היי בטבת. שבו באת שמועה לגולה שהוקטה העיר, שנאמר, והיא בשתי עשרה שנה, בעשירי, בחמישה לחודש, לגלותנו, באה להפליט מירושלים לאמור הוקטה העיר, ועשו יום שמועה כיום שריפה. ונראים דבריי מדבריו, שאני אומר על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון, והוא אומר על ראשון אחרון ועל אחרון ראשון. אלא שהוא מונה לסדר חודשים, ואני מונה לסדר פורענויות. אז רגע, מה למדנו מכאן? קודם כל למדנו מכאן שהיה עוד צום, או עוד תאריך שקוראים לו ה' בטבת. אבל מכיוון שאף פעם לא שמענו על צום כזה, ה' בטבת, כנראה שבצום עשרה בטבת, שבעצם אנחנו פוסקים על חקר רבי עקיבא בדבר הזה, היו צמים גם את עשרה בטבת וגם את ה' בטבת. איחדו את זה ליום אחד. גם קשה מאוד לגזור גזירה לציבור בתוך אותו, תוך שבוע, פעמיים צום. עושים את זה בצום גדליה ויום כיפור, כי יום כיפור זה מהתורה, אבל פה לגזור דרבנן פעמיים צום זה קצת קשה. אז כנראה איחדו בין הצומות, ואז יוצא לנו שבעצם יום עשרה בטבת הוא היום שבו אנחנו מציינים באותו יום את תחילת התהליך של החורבן ואת הסיום שלו. בסדר? זה יום אחד שכולל בתוכו את כל המעגל כולו, מההתחלה ועד הסוף. וכשרוצים לדבר, כשרוצים לגעת בעצמות של משהו, במהות שלו, העצמות תמיד נמצאת בקצוות, לא באמצע. רוצים להבליט משהו, להדגיש אותו, רואים את ההתחלה, מראים את הסוף. הנה, זה מכאן לכאן, זה, תראה מה מדובר כאן. יום עשרה בטבת כולל בתוכו את שני המרכיבים האלו גם יחד. פה זה התחיל, וגם פה זה הסתיים. ולכן יש לו בעצם תוקף מיוחד מאוד של חורבן. בנקודת ההתחלה והסיום הזאת של של תהליך החורבן. לכן היום הזה בעצם לא יכול לזוז ממקומו. זה היום שמציין את איפה הכל התחיל וגם איפה הכל הסתיים. תארו לעצמכם דבר כזה. כן, מאור. מה זאת אומרת? כן. אז אתה שואל שאלה יפה, אתה שואל שאלה יפה. אם כבר הזזנו, אתה אומר, יהודים, כבר הזזתם ימינה, תזוזו שמאלה. אבל אם תעשה חשבון ותראה, הרי הוא אומר כאן, לפי דעת רבי שמעון, מה זה יום חמישי בעצם? מה זה ה' בטבת? היום שהגיע השמועה לגולה, בית המקדש נשרה, נחרב מתי? בתשעה באב. אין לנו לא פקסים ולא מיילים. לקח המון המון זמן, אב, אלול, ותשרי, חשבן, כסלב, עד טבת, עד שבכלל היה מי שידווח הלאה והתאושש ויספר, ובה' בטבת הגיעה השמועה שבית המקדש נשרף. ההלכה אומרת שכשמגיעה שמועה רעה, יושבים שבעה. אז אם אתה יושב שבעה, ומצאת היום ככולו, אתה יושב שבעה, חמש, ה' בטבת, ו' בטבת, ז' בטבת, ח' בטבת, ת' בטבת, י' בטבת. הוא אומר, הם קמו מהשבעה במוצא י' בטבת. בסדר? אז בעצם זה, י' בטבת הוא הסיום של השבעה של ה' בטבת. לכן הוא מחבר בתוכו את שני הדברים האלו גם יחד. גם את תחילת החורבן, סמך מלך בבל, ובואו נעשה מקורת הנחה שאת עשרה בטבת הם כבר צמו עוד לפני החורבן. כלומר, מרגע שמלך בבל הגיע, כבר התחילו לצום בעשרה בטבת, כי כבר הגיע הדבר הרע, וקמו מהשבעה בחוץ לארץ, גם כן במוצאי י' בטבת, ולכן היום הזה חיבר גם יחד את התאריכים, ולכן זה יום עם תוקף חורבן עצום. עצמותו של חורבן באה לידי ביטוי, כי היא תמיד באה לידי ביטוי בקצוות ולא באמצע. טוב, אז קצת למדנו לגבי החורבן עצמו של איך הוא באה לידי ביטוי בעשרה בטבת, ולמה התאריך הזה לא זז. יש פה משהו, המצאה מיוחדת של מכון מאיר ששולחן, שנועד כדי לשפוך את כל ה... בסדר. אז יש לנו עשרה בטבת, קצה קצה. אנחנו התחלנו לראות את החיתוכים של הקצוות. מצד אחד, תחילת חורבן, סוף חורבן. זה שני קצוות שמתנקזים ביום הזה. עשרה בטבת עצמו הוא יום קצה כלפי יום הכיפורים. זה בעשירי וזה בעשירי. זה תכלית המדרגה בפסגתה, וזה תחתית המדרגה ושפלותה, אמצע החורף, עיצומו של חורף. אז בעצם גם בנפש וגם בתאריך בשנה וגם בבחינת החורבן, עשרה בטבת מקבל כאן תוקף מיוחד של יום שראוי לצום בו, ואי אפשר להזיז אותו גם, כי כאן הכל התחיל וכאן הכל הסתיים. טוב, אנחנו רוצים גם שיתהפך, נכון? רוצים להפוך את החביתה. אז אם זה ככה, אם עשרה בטבת הוא גם עיצומו של חורבן, אז כשהוא יתהפך לטובה, אז תתגלה עצמותה של הגאולה. אתם מבינים, כל צום, כשאתה הופך אותו, זה לא שרק הוא, יאללה, נהפך את הצום ויהיה מסיבה. כשהופכים את הצום, אז בעצם יתגלה הצד המוסתר שלו, החיובי. לדוגמה, מה יקרה כשנהפוך את צום תשע באב? איזה חג יהיה? ט"ו באב כבר קיים. תשע באב במקור, זה חג שזה היה אמור להיות חג הכניסה לארץ ישראל. כי המרגלים בעצם הגיעו בתשע באב, דיווחו לעם שאם הכל היה קשורה, טובה הארץ מאוד מאוד, ונכנסים לארץ ישראל. אז כמן הסתם, ביום שחזרו המרגלים, היו עושים חג. אז כשתשע באב יתהפך לטובה, זה יהיה יום חגה של ארץ ישראל. י"ז בתמוז, מה יהיה? לא. י"ז בתמוז יהיה יום חג מתן תורה. של לוחות ראשוני. הרי משה רבנו ירד עם הלוחות, שבר אותה. התהפך לחג מתן תורה. למה התהפך עשרה בטבת? מהרה יהפוך לנו אותו השם לששנו לשמחה. אז אנחנו נוכל לדעת למה התהפך עשרה בטבת, אם נקביל את עשרה בטבת לעוד סום. כי האמת, שעשרה בטבת לא בדיוק דומה ליום כיפור. נכון שגם יום כיפור וגם עשרה בטבת שניהם דוחים את השבת. אבל זה לא מדויק, כי יום כיפור הוא לא דוחה את השבת, אלא הוא... זה מדרגה אחרת של שבת. בדרך כלל בשבתות רגילות צריך לאכול ולהתענג ולעשות קידוש, מקום סעודה וכו'. יום כיפור הוא שבת שבתון. זה מדרגה מיוחדת שזה שבת שאתה בכלל לא צריך לאכול בה. אז זה לא שיש התנגשות ו... והצום לוקח. ביום כיפור אין בכלל התנגשות, זה מדרגה אחרת של שבת. זה כמו שבבית המקדש, לא מחללים שבת בית המקדש. כשיש פיקוח נפש, אז אומרים, פיקוח נפש דוחה שבת. יש שבת, יש פיקוח נפש, בא פיקוח נפש ומנצח את השבת. דוחה או מתיר אפילו לחלק מהדעות. אבל בבית המקדש, כידוע לכם בבית המקדש, היו חללים את השבת, נכון? שוחטים, מדליקים את המקטירים, מדליקים את המנורה. אז מה, זה חילול שבת? זה לא חילול שבת. בבית המקדש זה מדרגה אחרת של חיים. השבת בבית המקדש כוללת שחיטה והדלקה וכו' וכו'. מציאות אחרת. יש מציאות כאן, יש מציאות שם. אז עשרה וטבת, הוא דוחה את השבת. יום כיפור, לא דוחה, יום כיפור זה השבת בעצמה. אז האם יש עוד צום חוץ מיום כיפור שדוחה את השבת? התשובה יש. איזה? לא, חוץ מעשרה וטבת. תענית חלום. בדיוק. אומרת הגמרא מסכת שבת, ואמר, אין לך דף מקורות, אז ענית התשובה יפה. ואמר רב אבר מרחסיה, אמר רב חמא בר גוריה, אמר רב, יפה, תענית לחלום, כי יש לנאורת. ואמר רב חסדה, הוא בו ביום. ואמר רב יוסף, ואפילו בשבת. מעניין, נכון? אפילו בשבת. אז הגמרא שם אומרת שמי שמתענה תענית חלום בשבת, אתה צריך ביום חול להתענות תענית שהוא התענה בשבת. אבל בשבת הוא מתענה. אז יוצא עם כך ש... שהסירי בטבת הוא סוג של תענית חלום. יש פה תענית חלום. כמו תענית חלום. אז נשאלת השאלה, מה החלום פה? וזה בדיוק ההתהפכות. המהר"ל בפרקים הראשונים בנצח ישראל מדבר על, על, על סדר ועל יציאה מהסדר. יש סדר לעם ישראל, ויש יציאה מהסדר. והמהר"ל שם בלשונו המיוחדת מדבר על זה שהגאולה היא הסדר של עם ישראל, והגלות היא יציאה מהסדר. כלומר, זה הגאולה, זה המצב הטבעי, הבריא, הנורמלי, והגלות זה סוג של תקלה. טוב, מה נעשה אם התקלה נמשכת יותר זמן מהמתוקן? אם יש לי אוטו, הוא יותר במוסך מאשר על הכביש, אז האוטו הזה הוא תקין או מקולקל? לא, הוא רב הזמן מקולקל. אוטו שהוא נוסע שנה שלמה, פעם בשנה יש לו איזה קלקול, יחס למוסך. אוטו תקין, צריך לתקן אותו. אבל אוטו שהוא כל היום במוסך, אז שלח אותו לגריטה. יש היום גריטה. מכירים את זה? מי שיש לו רכב ישן, גורסים לו את זה, והוא מקבל כסף, תמורה. 3,000 שקל. אז גם כאן, אם ניקח את כל התקופות שבהם עם ישראל היה ישוב על אדמתו, נחבר אותם ביחד. לכמה נגיע? 410 בבית ראשון, 420 בבית שני, עוד, אנחנו נגיע ל-1,200 שנים בקירוב, שהיינו כאן יישובים על אדמתנו. נו, הגלות כבר יותר מ-2,000 שנה, ועוד 70 שנה לפני, בין הגלויות, ועוד ה... קיצור, אנחנו כבר יותר זמן בגלות מאשר בארץ ישראל, אבל אנחנו חושבים זוכים לחזור לכאן עכשיו, אבל ודאי היינו יותר זמן בגלות מאשר בארץ. וכשהמהר"ל כתב את זה ב-1491-92, המהר"ל שם יושב בעומק הגלות, בעומק החשיכה, והוא כותב את זה, גלות זה שום דבר. זה בדיוק העניין הזה. זה תענית עשרה בטבת. תענית חלום, אנחנו תכף נפרש את זה אולי גם על הגאולה, אבל קודם כל תענית חלום על הגלות. באמת, הגלות היא חלום. היא לא המציאות בעצמה. חלום רע, שתכף יחלוף. וזה חשוב מאוד מאוד להסתכל על הגלות ככה, כי מה שהחזיק את עם ישראל, מה שקיים את נצחיותו של עם ישראל במשך שנות ההיסטוריה, זאת ההבנה שהגלות היא תקלה. תקלה שנמשכת המון המון זמן, אבל היא תקלה. ולכן, אם יש ככה ירושלים, תשכח ימיני. ולכן, לשנה הבאה בירושלים הבנויה. מה אתה שר לשנה הבאה בירושלים הבנויה? מה זה שייך? אתה תקוע בתוך הגטו, אתה תקוע בתוך הפרעות, בקישינו, בכל רחבי הגלובוס, ואין מקום שאתה תקוע. אתה תחזור לארץ ישראל? הגלות זה הדבר הכי קבוע שיש כאן. שום פנים ואופן לא. אבי סיפר לי שפעם אחת במרוקו הוא חזר מתלמוד תורה עם סיפור קצת טו בשבט, אבל חזר מתלמוד תורה, הביאו להם איזה שתיל קקטוס כזה קטן מתלמוד תורה, היה חודש שבט. הוא הגיע לבית, הם היו חיים עם הסבא, אז סבא שלי, מה זה? אמר לו, הכל בערבית, כן, הביאו לנו מהתלמוד תורה. אז אמר לו, אבני, אבניני, תביא לי את זה. ככה זה, פשוט, לו את זה מהחלון. שיטה חינוכית מרוקאית ידועה, לא מסבירים. מה? אומר לו, אתה צמחים תשתו רק בארץ ישראל. פה אנחנו לא שותלים צמחים. סוחרים, כן, קונים, מוכרים, כן. אדמה, לא, רק בארץ ישראל. והסבא הזה זכה לעלות לארץ. גם אבא שלי כמובן, אבל הוא גם זכה. כלומר, הגלות היא חלום. חלום רע, שעתיד להסתיים. במקום שבו היהודים הפסיקו להתייחס אל הגלות כאל חלום, והתחילו לראות בבית, שם באמת היה חורבן. שם התחילה התבוללות, שם היה חורבן. במקום שהיהודים לא הסכימו בכלל להיקבע כאן. לא הסכימו לשתול עצים, ולא הסכימו זה, והיו מוכנים בכל רגע ורגע נתון לעלות לארץ ישראל. זה המקום שבעצם הפך את הגלות לחלום, שאפשר היה, כשהוא הסתיים, התחושה למי שלומד היסטוריה, התחושה הייתה שיהודים, כשקמה המדינה, היו מוכנים. כאילו, זה לא הייתה הפתעה. כמו שאנחנו קוראים עכשיו בפרשה, פקוד יפקוד אלוהים אתכם, בא מישהו לא פקוד יפקוד, טק, עולים על זה ונוסעים. יהודים היו מוכנים. איך הם היו מוכנים? כי 2,000 שנה הם התכוננו. החלום הזה ייגמר. השינה הארוכה הזאת עתידה להיגמר, ואנחנו, איך שהיא תיגמר, אנחנו צריכים להיות מוכנים לעלות. זה תמון ביחס שאנחנו בעצם קובעים אותו מיד בתחילת החורבן. ביום הזה שמציין את תחילת החורבן, אנחנו מתענים תענית שהיא כמו תענית חלום. תדעו לכם, חורבן בית המקדש והגלות מארץ ישראל היא חלום ועתידה להיפסק. זה רמוז הרי בפרק שאנחנו, אומר דוד, כתב אותו דוד המלך, כן? שיר המעלות, ושוב אדוני את שיבת ציון, היינו כחולמים. אומר שם רשי, על מה זה מדבר? שיבת ציון, אומר רשי, בשוב השם את שיבת ציון, היינו כחולמים, ועל 70 שנה של גלות בבל נאמר, שהיה 70 שנה. כלומר, הגלות הראשונה שלנו של 70 שנה, היא בחינת חלום. אני ישנה וליבי ער. כנסת ישראל נרדמה לה ל-70 שנה, היפיפייה נרדמת. כן? צריכה שיבוא הנסיך, תן הנשיקה ויעיר אותה. הנסיך זה קודש הבריחו, תן הנשיקה, ישקן עם נשיקות פיו, מעיר אותה לחיים. אז הייתה גלות ראשונה של 70 שנה. ועכשיו יש לנו גלות יותר ארוכה, 2,000 שנה, אז מה? זה עדיין חלום. אז זה לגבי הגלות. בסדר? מה? מה, 10 בטבת? 10 בטבת התהפך ל... היום, גם היום בימינו, הגלות נראית כמשהו, יכולה לראות לנו כמשהו ממשי. כי הנה, יש הרבה יהודים בחוץ לארץ, יש להם קיום, ונראה שעם ישראל חלק בארץ ישראל, ויש חלק בחוץ לארץ. וכשזה התהפך לטובה, כולנו נראה שהגלות הייתה פשוט דמיון. לא משנה כמה שנים נמשכה, וכמה אורך היא לקחה, פשוט דמיון. זה בבת אחת, זה כמו שאדם קם, וזה כל אחד מכם יצא לו לחלום איזה חלום רע. נכון? חלום כזה מפחיד. יש ז'אנר כמו של חלומות, שרוטפים אחריכם ברחוב, ותכף זה, ואתם מגיעים לקצה של הר, ומכירים את זה. אז, ושנייה לפני שאתה, אוי, השתבחנו, זה היה חלום. או שאתם מפסידים את האוטובוס, אתם צריכים לקום בבוקר, כבר הפסדתם והגעתם, וכבר שפטו אתכם, והכניסו אתכם לשלב בפנים, וכבר, איזה הקלה. וואה, זה היה חלום. זה לא כזה נורא. ככה, זה תהיה התחושה, בעשרה בטבת שהתהפך. כל הצעות, כל היסויים, כל... חלום רע. ועכשיו אנחנו ממציאות האמיתית. ושוב השם את שיבת ציון, כן. כן, כבודו, בכבוד, שם. דבר איתם. נכון מאוד, נכון. כן, אז לשנות דברים הלכה למעשה, בשביל זה צריך סנהדרין, סמוכים, בית דין שיש להם תוקף וכוח, ואין לנו את הדבר הזה היום. זה פעם אחת. פעם שנייה, אתה באמת צודק שיש, אנחנו כבר נמצאים במקום אחר לגמרי. אנחנו ברוך השם זוכים לשבת כאן בירושלים עיר הקודש וללמוד על 10 בטבת, מה שזה לא היה אפשרי. אבל עדיין יש לנו קילומטר ברבים לעבור קדימה, חלק גדול מהיהודים עדיין בחוץ לארץ, אין לנו את בית המקדש, אין נבואה וכו' וכו'. אני מסכים איתך לגמרי שאנחנו כבר מתחילים להריח את השינוי. דרך אגב, גם בתהליך של חלום, והתעוררות מחלום, זה לא שאדם קם, אדם לא מתעורר בבת אחת. כלומר, יש, הזכרנו את הדבר הזה פעם, יש להתעורר ויש להקיץ. כן? להתעורר זה אם אני בא אליך, הלאה, תתעורר, צריך לשמור, קדימה, קום. אני מעיר אותך, זהו, אתה... אבל יקיצה זה תהליך טבעי. והתהליך הטבעי של היקיצה הוא לא בבת אחת, אלא קודם על הצד הזה, אז על הצד הזה, קצת מפעקים, פותחים איזה עין, סוגרים אותה חזרה, מתכסים, ככה לוקח איזה זמן. ואני מדבר על אנשים שלא נמרחים, אנשים איזה, הם לא אשר זנקים מהמיטה. אז גם כשכלל ישראל מתעורר מהחלום הזה של, של הגלות, זה לא שבבת אחת נעמד דום. הוא קצת רדום, הוא קצת מתאפס, הוא קצת, יש לו עוד כל מיני שרידים עוד מהחלום רודפים אחר. אז אנחנו היום בוודאי, בוודאי נמצאים במצב הרבה יותר טוב ממה שהיו אבותינו. אנחנו בתוך תהליך הקץ המגולה, אנחנו מקיצים לאט לאט מהשינה הארוכה, מהתרדמת. אבל האם להגיד שאנחנו התעוררנו לגמרי? לא. אנחנו קצת ישנים. בסדר. הלימוד הזה, בעזרת השם, יהיה לעורר את כנסת ישראל. רב צדוק אומר שכתוב בספר בראשית, שהקדוש ברוך הוא יפיל תרדמה על האדם. ולא כתוב בשום מקום שהוא יתעורר. ממשיך לישון. צריך יתעור. זה לגבי הגלות. אבל, עוד פעם, אני מזכיר לכם, אנחנו מתייחסים כרגע לעשרה בטבת כסוג של תענית חלום. שני עצמות היחידים שדוחים שבת. אבל, אפשר גם לראות את הפסוק הזה, שיר המעלות בשיר השם את שיבה הציון, היינו כחולמים, כחלום שמדבר על הגאולה. לא הגלות, לא רק הגלות היא חלום, אלא גם הגאולה היא חלום. סוג של חלום. מה התכונה המיוחדת בחלום? אתה מרגיש שאתה באמת שם, זה דבר אחד. איזה, אבל איזה, איזה פלא יש בחלום? איך? מצד אחד הוא נראה מציאותי, מצד שני? מה? קוראים בו דברים? בדיוק. בחלום יש יכולת, מה שקוראים בלשון פנימית, נשיאת הפכים. כן? בדרך כלל, נגיד, במציאות, אין מצב שאני אשתה כוס של מים רותחים אש. והנה בחלומי ראיתי, ויש פה כוס רותחת אש, אני שותה אותה, אני מרגיש רוויה מופלאה של מים קרירים שבאו בעצמותיי, למרות שזה היה רותח לגמרי. הפכים. החלום הוא משוחרר מכל הלוגיקה הרגילה, הוא יכול לשאת בתוכו מסרים סותרים והפוכים זה לזה ביחד. גם בגאולה, שעליה מדבר עשרה בטבת, יש מימד של נשיאת הפכים. נשיאת הפכים. קוראים דברים הפוכים זה לזה, שביחד, על פי התכנון של המתכנן הגדול, עולים לצח של תמונה שלמה, ובעצם יוצרים את הדבר הזה שנקרא גאולה. כן? יש... אולי זה משל לדבר הזה, יש פעם היה יותר אולי שלטים כאלה בחנויות שהאותיות רצות, כן? אות, כן? אז, אבל זה רץ מהסוף להתחלה. נגיד אתה רוצה לכתוב את המילה אלוהים על הגאולה. אז קודם כל רץ המם, מם סופי. מם? מה זה מם? לא יודע. נראה לנו. אחריה עוד אות יוד. ים, ים, באמת ים, וואלה ים, חוף, חופש, מגניב, שמש, משתזפים. אחרי זה עוד עוד, הים. הים, הים הגדול, האוקיינוס, אתה כבר כולך מדמיין. אחרי זה, למד, להים. כולך בטוח שזה גאולה של ים, ולהים, וכל זה. פתאום מגיע א', א', אלוהי, זה הכל, שם שמיים, כל מה שראיתם לפני כן. כל אלה שכפרו, וכל אלה שהיו בעד, וכל אלה אלה שהתנגדו, הכל בסופו של דבר יוצר את התמונה השלמה של אלוהים, אלוהים בגימטרי הטבע. כן? יציאת מצרים, צורך העניין. אם מסתכלים במיקרו, בקטן, אז פרעו הוא נגד, הוא הבד גאי, הוא האדם הרע, ומשה הוא האדם הטוב, הוא הזה, הוא עושה את הרצון השם, וזה מתנגד, והנה משה רבנו מנצח את פרעו, אבל שעולים למעלה, מה רואים? שגם פרעו הוא חלק מהתמונה. גם מההפך הזה, גם ממנו עולה, הוא עולה ומתקלס שמו של השם יתברך. פעולות שנראית הופכיות זו לזו, פועלות שתיהן בשירות הגאולה. באמת שהדוגמה הכי טובה זה עם פרשות השבוע, נכון? פעולות שנראות הופכיות זה לזה. האחים שונאים את יוסף, אז הם מוכרים אותו. יוסף מתנכר אל האחים, אז הוא... ובסופו של דבר, יוסף מגלה, וגם אנחנו יודעים שכל הסיבוך הזה וכל ה-X'ים האלה שנמתחים X לפה ו-X לפה, הכל בסופו של דבר נועד כדי למטרה הרבה יותר גדולה מזה, לאיזה חלום הרבה יותר גדול, שהוא להוריד את עם ישראל לארץ מצרים, כדי להקים אומה גדולה שתחזור חזרה לארץ ישראל, ותקים בה את ממלכת כהנים וגוי קדוש. אז, אתם יודעים, זה שתי פעולות שהן נראות כסותרות זו לזו, נשיאת הפכים, שבסוף הם מתברר שהם לא באמת הפך, אלא הם משרתות מטרה עליונה מהם. זאת האיכות המיוחדת של הגאולה. מי שחושב שהגאולה היא תהיה בסדר מובן, הוא יחזיק ביד חוברת, המדריך לנגאל. כן? ויהיה לו פשוט מסודר, מסתכל, הנה זה ככה, וי מצוין. יש נספח, הוא ישלח גם אחריות למי שזה, שאפשר להחליף את הגאולה תוך 3 שנים, אם לא פתחת את האריזה. אז זה לא ככה. הגאולה היא תהליך מורכב, מסובך, שכולל בתוכו הרבה מאוד זרמים, ותמול להפוך המון המון, המון המון תובנות, המון שינויים, ולכן יהיה כאן הרבה מאוד הפכים. זה וזה וזה. ואנחנו לא נדע מאיזה הפך תצמח איזה ישועה ואיזה גאולה. וזה עשרה בטבת. עשרה בטבת כצום תענית חלום, גם על הגלות, הגלות היא חלום, חלום רע שתכף יעבור, אבל גם על הגאולה, שהגאולה היא סוג של חלום שיש בו ממד גדול מאוד של נשיאת הפכים, של גם וגם. לדוגמה, מה זה נשיאת הפכים? בגאולה שלנו. בגאולה שלנו נשיאת הפכים זה שדווקא מהצד החילוני של עם ישראל, הכפרני, תיבנה ארץ ישראל. כלומר, יהיה איזה מין מצב שהצד החילוני יגיד, טוב, אם אנחנו לא נבנה, הוא תפוס את הצד של התורה כצד שמחליש, אמונה בלי רצון לעשות, והוא יכפור בתורה ויגיד, ועכשיו אין הדבר תלוי אל אבי, וילך ויקח את התוריה ויכנס ויבנה את ארץ ישראל. שזה מצווה. רק הוא לא יודע. הוא לא אמר לפני כן לשם ייחוד קודש הבריחו. להפך, הוא קרא פרק של ברנר, פרק של גורדון, אמר, אני כופר בכל מה שזה, ונכנס לביצה. אז זה הפוך, להפוך, להפוך. מי יגלה את כל ההפך על ההפך הזה? זה רק, זאת השם, הנביא שיבוא ויכתוב את ספר התנך של הדור שלנו. הוא יגלה לנו את כל, כמה הפכים הלכו והתהפכו ונהיו ישרים. אבל ניצוץ מהדבר הזה, יש לנו בצום עשרה בטבת, שהוא בעצם סוג של תענית חלום. נסכם הרעיון. עשרה בטבת כיום בשנה בתור תאריך, הוא תאריך של תחתית. היום העשירי, בחודש העשירי, היום המאה בשנה, כמו שיש לנו את יום העשירי, יום כיפור, יום של מעלה עליונה, יום עשרה בטבת, יום שפל המדרגה, יום שמתחיל גם את התקופה האחרונה של השנה, 3 החודשים האחרונים, רגלי השנה, תוקף של שיפלות ביום הזה. זה מצד אחד. יום שבו, לפי השיטות, רבי שמעון, רבי עקיבא, בעצם כונס לתוכו את תחילת החורבן ואת סוף החורבן, מבטא את העצמות של החורבן. י' בטבת, או ה' בטבת, שהסתיימו השבעה בי' בטבת, יש כאן תוקף עצמות החורבן. ומצד נוסף, עשרה בטבת גם יש לו וריאציה, יש בו מימד של תענית חלום, ותענית חלום ראינו שהיא מתפצלת לשתי אפשרויות. חלום אחד, אנחנו מתענים על הגלות, שהיא כמו חלום מבחינתנו, חלום רע שיחלוף. יחס של חלום לגלות, לא כאל משהו ממשי, כאל דבר שתוך שנייה אנחנו קמים וכבר לא כאן. ומצד שני, יחס אל הגאולה, כגאולה של חלום, ככזאת שיש בה יכולת לשאת שני הפכים גם יחד לטובת מטרה גדולה משלושתה. כן, מאור. איזה מימד של גאולה יש בעשרה בטבת עצמו, אתה שואל? מה קרה?
החלום מימד של גלות, כל החורבן.
כן.
אבל איזה מימד של גאולה, אנחנו רואים בעצם על זה שאני יכול לקשר חלום של גאולה.
אז הזכרנו את זה כמה פעמים, קודם כל עצם העובדה, אם אני חוזר לתחילת השיעור, עצם העובדה שבעשרה בטבת אני מתחיל, אני עכשיו נוחת על הקרקע, ומתחיל לעבוד בכוחותיי שלי, יש בזה גאולה. כאילו אני משתחרר מהכוחות שעטפו אותי, היה נורא כיף, היה מאוד נעים, אבל קצת אולי סגר אותי, ועכשיו אני מתחיל לעבוד, לפעול לטובת הגאולה עצמה. שנזכה בעזרת השם לכל הברכות, שתפכו לנו עצמות האלה, ששום לנו לשמחה, אמן ואמן. שבת שלום וברך.